לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ב' באייר תשע"ח, יומן לפי שעה היום, יומן מעט ארוך מהרגיל. נעסוק בו כמובן בעיקר בענייני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וגם הצצה ליום העצמאות, ולא רק. בכל שנה עולה מחדש שאלת היחס לצמידות בין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ליום חג העצמאות. חבר הכנסת האלוף במילה אלעזר שטרן יהיה איתנו מיד לשיחה על הסוגיה הטעונה הזו. אנחנו נשמע ממנו גם על החלק שהוא עצמו עומד לקחת במטס חיל האוויר, כאשר יצנח יחד עם אלופים, מפקדים, מגדים, לוחמים, אל הכינרת. נשמע גם על כך. הספר כיפה סרוגה נשק והצלב, ספרם של אילן כפיר ודני דור, מביא בפני הקורס ציפורם של 18 לוחמים וקצינים מקרב בני הציונות הדתית שנפלו במערכות ישראל. אילן כפיר יהיה איתנו בשיחה מקיפה על הספר הזה, על הדמויות שהכיר, על התובנות והלקחים בעקבות ההיכרות עם בני הציונות הדתית בצהל ומחוץ לו. לקראת חג העצמאות אנחנו נדבר גם על מיתוס מגילת העצמאות שמסתבר כרווי באי-דיוקים. ארגון יוצאי מרכז אירופה קיים אתמול אירוע מיוחד לקראת חגיגות ה-70 למדינת ישראל. באירוע הזה התקיים דיון סביב הקריאה האקטואלית של מגילת העצמאות. אחד הדוברים בכנס, הפרופסור יורם שחר, שהוא החוקר היחיד של הכרזת העצמאות, הוא יהיה איתנו כאן, אנחנו נשמע ממנו פרטים בלתי מוכרים סביב הדרך לניסוחה הסופי של המגילה שהפכה לכתב הקנון הכמעט יחיד בתולדות הציונות המדינית. נשוחח גם עם רב סרן דלץ, סגן מפקד טייסת בטייסת 117 שבבסיס רמת דוד. הוא יוביל עם מטוס ה-F-16 שלו את מטוסי הטייסת שלו במטס יום העצמאות של חיל האוויר. נשמע על ההיערכות לקראת האירוע, על ההכנות והתרגולים. וגם נספר לכם על יאיר בן דוד. הוא מורשע ברצח אבו חדר ששובט רעב זה 11 ימים בדרישה להשוות את תנאי האסירים הלאומניים היהודים לתנאי האסירים לאומניים ערבים. נשמע על כך, למה הגענו למצב של שביתת רעב מזה 11 יום, ויהיה איתנו לשם כך פרקליטו, עורך הדין עזריאל פרידנברג. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בכל שנה עולה מחדש שאלת היחס לצמידות הזו בין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לבין חג העצמאות. אנחנו רוצים לשוחח על הסוגיה הזו ממי שמכיר את פניהם של שני הימים הללו, חבר הכנסת האלוף במיל אלעזר שטרן. שלום לך.
שלום גם לך.
איך אתה רואה את הדברים, את הרגע הזה של המעבר, אולי בכל זאת נכון לשים שם עוד איזה 24 שעות?
לא, אני חושב דווקא שהצמידות הזאת יש לה המון משמעות. אני חושב שהיא מאוד נכונה בתנאי אחד, שאנחנו החברים, הלוחמים, העם ישראל כולו, יודע שכשאנחנו עוזבים את בתי העלמין, המשפחות השכולות, או את הבתים של המשפחות השכולות, שאנחנו מבקרים ביום הזיכרון, והולכים להתחיל את החגיגות, המשפחות השכולות, אם לא ניקח אחריות, מגיפים את הטריפים, ודפקנו להם את יום העצמאות. אני, כשהייתי ראש אכ"א, עוד נלחמתי על זה שבטקס הדלקת המשואות ייתנו מאות מקומות, לדעתי צריך לתת אלפים למשפחות השכולות, שהרי בזכותם הטקס. אני חושב, ואני אמרתי את זה גם ליד לבנים אז, למשרד הביטחון, הלוואי ומבתי העלמין היינו מוציאים את משפחות השכולות לסיורים ברחבי מורשת, להראות להם את ההישגים של הארץ הזאת, שזה בזכותם. אם אתה שואל ביום הזיכרון, הוא יותר לא למשפחות השכולות מאשר למשפחות השכולות. להם יש את יום הזיכרון שלהם.
זאת אומרת, אתה אומר שמה, את אותו סיבוב שהיית לוקח את המשברות השקולות, לראות את ההישגים, זה נועד להם, והיום כולו נועד לנו?
נכון, בדיוק ככה. היום, אני אומר לך, אני חי בתוך משפחה שקולה, אני כל שנה מנסה להגיד להורים של דורית, של אשתי, שהבן של אילן היה חייל שלי ונהרג, מנסה להגיד להם, אל תלכו לבית העלמין ביום הזיכרון, זה יום לעם ישראל. אני לא תמיד מצליח לצערי, מורים לא נעים, יבואו אנשים, יעמדו ליד הקבר של אילן, מה הם יחשבו שאנחנו לא באים, אבל הלוואי, וזאת תהיה המציאות בבתי העלמין ביום הזיכרון, אבל הצמידות, אני חושב שזה דבר מאוד ישראלי, גם אם זה לא נעשה ביד מכוון, וזה לא נעשה ביד מכוון, אני חושב שזה נכון מאוד, כמו שבכלל כל השבועיים האלה שאנחנו נמצאים בהם, בין שני חגי חירות, יום השואה ויום הזיכרון.
אתה לא מרגיש בעייתיות עם זה לא נעים לומר, אבל תוך כדי שאנשים נמצאים ביום הקדוש הזה, יש אחרים שנמצאים במרכולים ואוספים בשר?
לא, ועושים בשר, עם זה אין לי בעיה דווקא. כשאנשים מתכוננו, הם מקדישים את הזמן, את השעה, שעתיים, שלוש, לתקסים, לזמן. אם הם עושים את הקניות, אני אומר לך את האמת, מקומם אותי אם הם יתחילו את המנגלים. בסדר? אם יתפסו מקום למנגל, ליד הכנרת או לא משנה איפה, ויתחילו את החגיגות של יום עצמאות ביום הזיכרון. זה יקומם אותי.
לזה נראה לי שעוד לא הגענו.
נכון, אני בשוליים, אבל אתה יודע, גם צריך להגיד לעם ישראל, יום הזיכרון הוא יום הזיכרון, ובשנים האחרונות יום העצמאות יוצא הרבה מאוד פעמים בימי חמישי, אז יש סוף שבוע שלם של עצמאות, נקדיש את הזמן לאלה שבאמת בזכותם אנחנו יכולים לחגוג לא רק את יום העצמאות, אלא את כל השנה, וביום הזיכרון, נתייחד עם זכרם. אני חושב שזה נכון, אני חושב שרוב החברה הישראלית ככה. אני נמצא בבתי העלמין, אני חושב שבתי העלמין הם הומים בטקסי הזיכרון, כך נכון שיהיה, ולשמחתי גם התקשורת ממלאת את הפקידה ביום הזה, ביומיים האלה, בהתכוננות ליום הזיכרון, עם סיפורי נופלים והנצחה. בסוף זה תנאי לקיום שלנו כאן, הזיכרון הזה.
וביום העצמאות עצמו, אם אנחנו עושים ככה, לוחצים על כפתור ועוברים קדימה קצת בזמן, אתה בעצמך עומד לקחת חלק באיזשהו מפגן צניחה, עשור אחרי כן. שלא צנחת.
לא, עזב אותך, צנחן הוא תמיד צנחן.
מה, זכר אותה? העצמות קצת אולי יותר רכות, משהו, לא קורה?
א', יכול להיות, בדקו אותי, שלחו אותי לבדיקות שמזמן לא עשו לי, והחליטו שאני יכול לקפוץ ממטוס, במיוחד שזה עוד לכנרת. אז שם בכלל הנחיתה היא לתוך המים ולא לאדמה הקשה. אז נראה לי, אתה יודע, זה חוויה וזה יפה.
מי עוד יהיה שם?
בכנרת?
לא, באירוע הזה.
אני חושב שיש צנחנים צעירים, יש מדריכי צניחה, יש אלופים, אני חושב ש... צונח, אמנם בתל אביב, גם האלוף יורם יאיר וגם דורון אלמוג, אנחנו שלושת האלופים הוותיקים שצונחים, אבל גם אלופים צעירים וגם לוחמים מהשייטת, שחברים שלהם יאספו אותנו מהמים, מהקומנדו הימי, וגם מפקדים, מגדים של, אני חושב של חטיבת הצונחנים הסדירה, מפקדים צעירים של יחידות של צונחנים, קצת מילואים ניקים, מדריכי צניחה, זה נראה לי אירוע, אתה יודע, וחלק מהמטס שהמרים את עיניו לשמיים ואומר, וואלה, לא רק בזכות הכוח או בזכות החיל האוויר והצנחנים, אלא בזכות כל מה שהמדינה הזאת עשתה, הנס הזה שקוראים לו מדינת ישראל ב-70 שנה, זה חלק מזה. ואם זה עושה יפה לאנשים בעיניים וקצת גם רוממות בלב, אז זה נהדר.
בכל אופן, אתה עצמך, כשאמרו לך, אתה מוזמן לאירוע הזה, לא היססת, אמרת, רגע שנייה, אולי עדיף שאני אראה חידון התנך.
ראיתי הרבה חידוני תנך, לא היססתי, וחידון התנך זה דבר חשוב, אבל אתה יודע, כל אחד בגזרה שלו, אני, להפך, אני זה בזמן של אירוע קבלת הפנים בבית הנשיא, ששם מזמינים גם כן את אלופי צהל לדורותיהם, התנצלתי בפני הנשיא, שהשנה אנחנו נהיה עם חיל האוויר באוויר ונצנח לכנרת. אני חושב זה אחלה יום העצמאות.
יפה, טוב, האמת היא לא שאלנו אותך על עצם הצורך בצניחה, אבל זה נשאיר לימים פחות חגיגים.
כן, אבל אני מבטיח לך דבר אחד.
כן.
שגם כשאני אעמוד בפתח הדלת וגם כשאני אהיה באוויר, מעבר לענה, אני גם אזכור בזכות מי זה ואת אלה שלא נמצאים איתנו, ואם נסגור בזה את מה שפתחת, שימון, אז זה כן. גם בזכות החברים שנלחמו איתנו ונפלו איתנו, והם לא צומחים איתנו, אנחנו כן צומחים.
חבר הכנסת האלוף במיל, אלעזר שטרן, תודה רבה לך, ושיהיו בשורות טובות, חג שמח, כל טוב.
תודה גם לך.
שלום. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח על ספר חדש, כיפה סרוגה נשק בעצלב, ספרם של אילן כפיר ודני דור. הספר הזה מביא בפני הקורא את סיפורם של 18 לוחמים וקצינים מקרב הציונות הדתית שנפלו במערכות ישראל. שלום, אנחנו אומרים לאילן כפיר.
שלום, בוקר טוב.
בעצם 18 דמויות, ולפני שאני אשאל אותך איך בחרתם דווקא אותם, אני אשאל אותך מה הייתה המטרה, האם לספר את סיפורם או למצוא איזושהי מטריה של תפיסת עולם שמלכדת את כולם?
קודם כל, באמת המטרה ליצור גשר. גשר מחבר בין אנשים שמזוהים בקשת פוליטית אחת, ההתיישבות העובדת, שהם היו המובילים. הם היו נושא הלפיד בשנים הראשונות של המדינה. הייתי אומר אפילו עד 88, הם הבולטים. בכל מקום. בשירות הצבאי אני מדבר. ומ-88 קורה משהו, נכנסים נושאי לפיד אחרים שהרימו את הלפיד שכבר הדור הקודם התקשה לשאת אותו לבד. ואנחנו נמצאים היום במצב שחובשי הכיפות הסרוגות הם המובילים, הם נושאי הלפיד, הם נושאי האור. ואנחנו בעקבותיהם חקרנו, הלכנו למקומות שהם גדלו וצמחו, נפגשנו עם המשפחות, טיילנו בוודיות שהם טיילו, וגילינו אנשים, אחד באמת יותר מרשים מהשני, וכולם מרשימים. חבורה שלפעמים החברויות בינם לבין עצמם, הם מובילים אותם לאותם מעשי גבורה שאנחנו כותבים, שהם מסמנים את הנתיב לדורות הבאים. אני אתן לך דוגמה. כן. על שלושה חברים שמתחילים בישלט בירושלים, בישיבה, שמואל וייס, עמיחי מרחביה ויוני נתנאל. שלושה צעירים שונים באופי, אבל הופכים להיות חברים בלב ובנפש. שמואל וייס הולך לגולני. הוא בגולני מחליטים שהוא יהיה חובש. הוא לא כל כך אוהב את זה. אבל במשך הזמן הוא מבין מה זה תפקיד חובש. אני דרך אגב, אני חובש פלוגתי בצנחנים, ולקח לו זמן להבין שחובש זה מציל חיים. ובמבצע חומת מגן בג'נין, כשיש פצוע בסמטת מוות, והמפקדים שלו אומרים לו, אל תצא, אתה לא תצא משם חי, הוא מזנק, יש פצוע, ככה חינכו אותו. הוא נושא אותו על גבו ונפגע. והמיכאי מרחביה, חברו מילדות, מהישיבה, שומע ששמואל נפל, הוא מתנדב לגולני. והמיכאי נופל, בבינג' בייל, 2006, מלחמת לבנון השנייה, מעשה גבורה שבו נופל גם רועי קליין, בעיניי גיבור ישראל האולטימטיבי. ב-2016, האוניברסיטה העברית מפרסמת מחקר שמבוסס על משאל ענק בקרב תלמידי תיכון בארץ, מי הוא הגיבור האולטימטיבי שלכם? לא מאיר הרציון, גם כבר לא יוני נתניהו, מי כן? רועי קליין, הגיבור של הנוער הישראלי. החבר השלישי, יוני נתנאל, כותב שיר על החובש, על החבר שלו שמואל וייס. יוני נתנאל נופל באופרת יצוקה מפגז של טנק ישראלי של כוחותינו. אביו, עמוס, וזה דבר שנשגב מבינתי. אצילות הנפש, עמוס במאמץ גדול מאתר את צוות השריון שפגע בטנק ואומר להם, אני לא כועס עליכם, אני רוצה לאמץ אתכם אל ליבי, ואני מבקש מכם דבר אחד, תבואו לבקר אותנו. רעייתי, מלכי ואני, אנחנו רוצים להכיר אותנו. אתם שליחים, אתם לא אחראים, קרה אסון, אבל אתם חשבתם שבאותו בית מסתתרים מחבלים וביצעתם את הפקודה שלכם. וכך זה מוביל, אני אקח אתכם לצנחנים. דמויות של שלושה צנחנים, ערן שמיר, בן של סמגד בצנחנים דובי שמיר, שנפל בתאונה מבצעית. ערן הולך בדרכו של אבא, סגן מפקד סיירת צנחנים. חניך המצטיין שלו במסלול זה דוד גרנית. אבל דוד, יש לו חלומות אחרים. דוד רוצה לסיים את השירות, להיות סמל המחלקה המצטיין, הנווט המצטיין בסיירת צנחנים, ולסיים את השירות, להמשיך למסלול אחר בחייו. אבל ערן שמיר נופל. כשערן נופל בלבנון, בשבעה, דוד גרנית פוגש את נדב מילו. נדב משדה אליהו, מפי חן צנחנים, אני הכרתי אותו אישית, מדהים, מקסים. נדב מספר לו שערן, בפגישות ביניהם, הם חברים מילדות בשדה אליהו, וערן סיפר לו שיש לו חניך מצטיין שקוראים לו דוד גרנית, ויש לו רק בעיה אחת איתו, הוא לא רוצה לצאת לקורס קצינים. דוד שומע את זה. עכשיו דוד נבחר על ידי מחת הצנחנים באותה עת להספיד את מפקדו ערן. זה דבר חסר תקדים. אני בא מהצנחנים ולא זכרו לי שמפקדים שלי שנפלו לקחו מישהו מהדור הצעיר של הפלוגה להספיד את המפקדים. סגן מפקד הסיירת. וערן זוכה שדוד יספיד אותו, ילך בדרכו, ודוד גרנית נופל במערב של חיזבאללה בלבנון. לכל אורך הדרך אנחנו הולכים עם הדמויות, כל דמות בני העשר, גולדין. הדר גולדין היה ממם בגבעתי, סרט גבעתי. כשהטירונים באים למטווח, אז כתוב מחלקה אחת, יש סימון מחלקה אחת, מחלקה שתיים, יש סימון מחלקה שתיים. ומחלקה שלוש של הדר, אין סימון, החבר'ה שלו לא יודעים לאן ללכת, אבל יש שלט בענבה ובצניעות. שם המחלקה של גולדין, זו הסיסמה שלו. קצין מעולה, וכשביום האחרון של המבצע, צוק איתן, הם מקבלים דיווח שיש חשד למנהרה, לא הוא, לא היה שרה למפקד שלו מהסיסים. ופורצים לכיוון המנהרה, ושם נפגעים על ידי החמאס. אנשי מופת, וכשאתה מכיר את ההורים, אתה מכיר את שמחה גולדין, אי אפשר שלא להתפעל מדרך המאבק. הוא לא בא ואומר, תשחררו 6,000 מחבלים. כמו במקרה גלעד שליט, הוא אומר, אל תשחררו אף אחד, אבל אני רוצה את הבן שלי. תאלצו את החמאס בכוח לשחרר אותו. וכך, אחד אחד בני הרעים, מה אפשר עוד להגיד על בנייה ריין, שהוא בכלל לא צריך להיות במלחמה, הוא בין תפקידים, וכשהוא בא לבקש תפקיד, אומרים לו, שב בבית, אתה תקבל טלפון, יקרא לך. הוא יחכה לטלפון, הבן של חגית ריין, יחכה מקרני שומרון, יחכה לטלפון שיקראו לו למלחמה, הוא מגיע לחזית, מארגן צוות, מארגן שני טנקים, קורא לזה כוח בנייה, ברשת אחרי יומיים שלושה, כולם יודעים שיש כוח בנייה, מחלץ, נכנס לצמתים הכי מסוכנים, לאזורי קרונטים, טילים נגד טנקים סובייטים, שכל כך היום אנחנו שומעים על הפעילות שלהם בסוריה, וחז וחלילה הם יכולים להיות גם מופעלים נגדנו בנסיבות אחרות. ביום האחרון, הפסקת האש כבר בפתח, הוא עם הצוות שלו. מי בצוות שלו? אורי גרוסמן, הבן של הסופר גרוסמן. הם מתווכחים פוליטית צעקות בתוך הטנק, אבל כשצריך לצאת למשימה, הם כולם יוצאים. ובנייה לא חוזר מהחילוץ האחרון. עכשיו, מי זה בנייה? בנייה הוא לא רק לוחם גדול, וזה דרך אגב מה שמאפיין את כל הדמויות שלנו, מעבר להיותן דמויות מופת ולוחמים מהטובים ביותר שיש בצה"ל, כל אחד מהם יש בו ערך נוסף, אחד כותב מעולה, אחד כותב סיפורים, אחד כותב שירים, אחרים רובם מתנדבים למען אחרים. ובניה ריין, בימי שישי, זה הביתה, אתה עובד כל כך קשה, חגית, האחים, האבא, שימו, מחכים, לא, הוא הולך לתורנות בשניידר, לעזור לטיפול בילדים חולי סרטן, והפלוגה שלו מאמצת מוגבלים, צעירים מוגבלים, ודוחפים כיסאות גלגלים, מטפלים בהם כמו אחים. ואלה הדמויות, אחד אחרי השני, רועי קליין. איזו דמות, איזה גיבור. ואנחנו באמת, אחד אחרי השני, דמויות מופת.
אני רוצה לשאול אותך, אילן, בתקופה הזאת, דווקא בשנים האחרונות, במקביל לדמויות האלה שאתה מתאר אותם בצורה כל כך חיה ומדויקת, ישנה איזושהי נטייה לומר, עזוב, האידיאלים הם אחרים היום, הם לא אידיאלים של לקפוץ על הרימון כדי להציל את האחרים, אלא, אתה יודע מה, בוא נלביש אידיאלים על ערכי כלכלה ופיתוח והייטק וכל זה, זה הרבה יותר ממוזג ונוח. איך אתה מצליח לקחת את הדמויות האלה ולמנף אותם בחברה הישראלית בכלל?
אני אגיד לך משהו. רבים מהם, אין לי ספק, ויש לי דוגמה מנפתלי בנט. גם אני חושב במגזר הציוני דתי, לא מכירים את הצד האחר של נפתלי, את הצד של הלוחם שבו. נפתלי עשה שירות, היה בוגר צוות סיירת מטכ"ל, יחד עם עמנואל מורנו, שהוא אגדה בפני עצמה. נפתלי הוא כל כך מוכשר, ומנתב את הכישרונות שלו אחרי השחרור, לעשייה, ללימודים טכנולוגיים גבוהים, והוא יזם הייטק, הוא אחד מפורצי הדרך בהייטק, אחד מהסטארט-אפיסטים המוצלחים ביותר. אז אני טוען דווקא שהמצוינות בצבא והרקע הלימודי, אני אדם חילוני, וכשאני הייתי אורח בשיעור גמרא של הרב נתנאל, אלישיב נתנאל באלי, אני הסתכלתי על הדמויות, הסתכלתי על אנשים, קודם כל השיעור היה מרתק, ואני אוהב מורים טובים, מורים טובים משפיעים עליך על כל אורך הדרך, אבל אני ראיתי מה הם סופגים, ואנשים האלה, אין לי ספק שאחרי שירות, וכשהם מגיעים לצהל, הם אומרים, אנחנו רוצים לתת את המיטב, את הבסט שלנו. וכשהם אחר כך בחיים החילוניים, הם יהיו מנהיגים, הם יהיו נושאי דגל. זה לא מפתיע. ואני אומר לך, מדמות אחרי דמות פשוט להתפעל מאוסף האנשים האלה. ישנו בחור, אברהם גביש, מסיירת מטכ"ל, או אביהו יעקב, שייטת וגולני. מה שמאפיין אותם, כולם דרך אגב, אהבה לטבע, אהבה לצומח. ערן שמיר הוא צפר ברמה גבוהה ביותר. וזה הכישורים והכישרון הזה בא לידי ביטוי בצבא. הם מכירים את השבילים. גביש כילד, מקבל אישור מעורב לצאת ליומיים מסע טיול שבדרך כלל רק נדיר שבכלל מישהו יטייל במסלולים האלה. אבל שאחרי שלושה ימים הוא לא מגיע, במשפחה אבא מחליט להניש אותו. ואומר לו, אתה לא נכנס הביתה, אתה ישן הלילה בחוץ. והאחים שלו מרימים על האבא וזורקים לאח שק שינה, אוכל. אחרי שעה שעתיים האבא נכנס אליהם ואומר, אני רוצה לומר לכם, ילדים שלי, אני גאה בכם, אני עקבתי ורציתי לראות, אני הנשתי אותו כי חשבתי שהוא חייב היה להודיע לנו ההורים, כדי שלא נשתגע מדאגה, חייב להודיע לנו שהוא לא חוזר בזמן מהטיול, אבל רציתי לראות איך אתם האחים שלו תנהגו, והם דואגים לו, זה אחווה. עכשיו, מה שאני מתאר, יש פה חברויות. אחד משפיע על השני. שומעים שזה הולך לסיירת מטכ"ל, פתאום יש גל שלם של מתנדבים, רוצים ללכת לסיירת מטכ"ל. שייטת. דרך אגב, היחידות האלה, היה זמן שהן היו, היו סגורות בפני הציונות הדתית. בסרט מטכ"ל לא ידעו איך להתמודד. יבואו, קחו תקופת יהוד ברק, יבואו חבר'ה עם כיפות סרוגות, לא, אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. אבל ברגע שהם פורצים דרך, נפתלי בנט, אמיר יעקב, אמנואל מורנו, הם פורצים את הדלת לאחרים. אמנואל מורנו מספרים עליו, מגיע הקצין לסיירת מטכ"ל, אומרים לו, אתה צריך להתייצב בפני מפקד שקוראים לו אמנואל מורנו. אבל בדרך אומרים לו, תשמע, יש בעיה בביוב, אז לך תסייע שם בחור, שהוא מנקה כרגע את הביוב, אבל הוא צריך עוד זוג ידיים. והוא הולך, מסייע לו, והוא אומר לו, תקפל את השרבולים, ואם צריך, סליחה על המילה, תכניס את הידיים לתוך מה שיש שם בשירותים, או בסתימה. בסדר, הוא אחרי זה רוחץ את הידיים, עובר למדי א', יש לו פגישה עם מפקד בכיר ביחידה בשם אמנואל מורנו. את מי הוא מוצא מאחורי השולחן? את זה שניקה איתו את השירותים, את אמנואל מורנו. קצין אחר שמגיע לסיירת מטכ"ל, שומע שיש בעיה שצריך להיזהר, לא לעבור ליד בית הכנסת ביחידה, כי יש שם איזה קצין, יש מישהו שאומר, כל פעם אוסף אנשים למניין. והם בטוחים שזה הרב של הסיירת. ובתדריך בערב, בתדריך מבצעי, זה גם יחידות מכוחות, אנשים קצינים מיחידות אחרות שמצטרפים למבצעים של סיירת מטכ"ל. מי מופיע בפניהם בתדריך המבצעי? הרב במרכאות שגייס אנשים למניין. זה לא מדהים. על אמנואל מורנו אפשר, אנחנו כותבים פרק גדול, השיר על אמנואל מורנו, חושפים דברים שלא נחשפו עוד קודם. לא במקרה נאמר עליו שמפקד הצוות שלו, גיורא, אמר שמאז, בסיכום, מאז בר כוכבה לא נולד לוחם יהודי גדול. הוא אומר את זה אותו דבר הרצי הלוי. עד היום בסיירת מטכ"ל, והרצי רק לאחרונה סיים תפקיד ראש אמן, ראש אמן אחרי סיירת מטכ"ל, הרצי היה מפקד סיירת מטכ"ל, אומר, עד היום אנחנו לומדים את המורשת של אמנואל מורנו, כי כפי שהוא פיקד על מבצעים, כפי שהוא הוביל, בתוכם מבצעי יחיד, שבגללם עד היום אסור לפרסם את צילומו. אמנואל מורנו הלוחם היחיד בצה"ל שאסור לפרסם את הצילום שלו. אז יש לנו גיבורים שבאמת כל אחד אומר, הם גם נראים כמו גיבורים. גביש נראה כמו כוכב קולנוע, כמו ג'ון ויין בסרטי המערב הפרוע. אבל יש לנו גם דמויות שנראות מאוד לא מרשימות. ישנו חובש בגולני, גדי עזרא, פעיל בבני עקיבא, שמחליט שהוא בכוח ילך לגולני. והוא ברגע במבצע חומת מגן נפצע, ומי נושא אותו על כפיים? אביו יעקב, שהוא כולו קטן, הוא לוקח אותו על גבו, חושב שיציל אותו, אבל אי אפשר כבר, אי אפשר היה להציל את גדי עזרא. וכשאביו מגיע לשבעה של שמואל וייס, הכל מתקשר, אחד מתקשר עם השני, אומרים למשפחה, המנפי צריך להגיע. הוא מגיע בחור צנוע, והם לא מאמינים שזה המנפי, והוא מספר להם על הגבורה של הבן שלהם. וחודשיים אחרי זה, במבצע בשכם, בניסיון לתפוס את אחד מראשי הטרור בשכם, הוא פורץ הדלת ונהרג. הוא היה בשייטת, הוא התחיל את השייטת. הוא אדם עקרוני, הייתה לו מחלוקת עם איזה קצין חדש בשייטת, הוא הולך לגולני, אבל בשייטת, לפעמים נכנסים למצב ששבת נכנסת, ואין זמן כבר לנסוע, זהו, שבת נכנסה. אביו יעקב היה עושה את הדרך מבסיס השייטת, אליו הביתה עשרות קילומטר, עובר את הכרמל, ומגיע הביתה, אבל לפני שהוא מגיע הביתה, עוצר בתחנת דלק, ועובר ממדי קצין בשייטת, עם כנפי הטלף של השייטת, עובר לאזרחי, שלא ידעו שהוא קצין בשייטת 13. אני אומר לך, זה פשוט לקרוא, לחקור, להיפגש עם המשפחות, להיפגש עם החברים, ולהאמין שכאלה מפקדים יש לנו היום בצה"ל. הם לא יחידים.
אני רוצה לשאול אותך, אילן, אתה מוצא לאנשים הללו מאפיין אחד, וזו העובדה שהם יצאו מבית המדרש של הציונות הדתית, ואני רוצה לשאול אותך, האם אין אנשים כאלה גם במקומות אחרים?
אין ויכוח שיש בכלל, אבל הם משלימים. הם היום, כך דוגמה מבד אחד, שהם מפקדים, וראיינו מפקדים בבד אחד בשנים האחרונות, בעשר השנים האחרונות. רצינו לראות איך התהליך הזה עובד. והם אומרים, הם היו פעם מיעוט, והיום הם דומיננטים, והם מושכים את האחרים. דוגמה בניווטים. הם הנווטים הטובים ביותר, כי מגיל אפס הם מנווטים בערי השומרון. ולכן יש מצב שאומרים להם, חבר'ה, זה לא פייר, אתם כל כך טובים בניווט, אחרים לא יכולים להגיע לרמה שלכם. אז בשיעורי ניווט או במסעות ניווט, אז אנשים כמו אבי יעקב, כמו דוד גרני ועוד בחור שאני לא יכול לחשוף את שמו, שהוא כיום, מאותה חבורה, שהוא כיום מפקד השייטת, הם מקלפים תפוחי אדמה במטבח. אבל מה אומרים המפקדים בבד אחד? הם מושכים אותנו. ודאי שיש מהתיישבות העובדת, מתל אביב, מחיפה, מהערים, אבל זה החתך. אבל אי אפשר היום לבוא ולומר, הציונות הדתית, לא, הם מתנחלים, הם לא משלנו. וכבר אמרו לנו, חבר'ה, לדני דור ולי, אתם הולכים לחטוף בעיתונות החילונית, אתם תחטפו שאתם עוד לא יודעים מאיפה באתם. וכבר התחיל, כבר אמרו לי שביום שישי בכל ישראל, שזה פרופסור יובל אלבשן, התקף אותנו ואמר, מה קורה פה? אז אנחנו יודעים שתהיה עיתונות ועיתונאים שיבואו ויתקפו אותנו ואומרו, מה אתם הולכים ומפארים את ה-18 האלה. אבל זה לא 18, זה אלפים כאלה. למה בחרנו דווקא בהם? כי כל אחד מהם יש בו משהו. אם זו הנתינה שדיברתי קודם על בני הריין, ההתנדבות, אם זה החינוך של רועי קליין, אם זה השירים של יוני נתנאל, כל אחד מהם יש לו ערך מוסף. אני אספר לך משהו. על אדר גולדין, היה לו חלום. חלום כמו כל קצין שמשתחרר מהצבא או לוחם, הוא רוצה לצאת לטיול. היה לו חלום. הוא ילד אינטלקטואל, בעקבות הספרים של טולקין, החלום שלו, יחד עם אחיו התאום צור, זה בתום השירות, במסע שחרור, לצאת לניו זילנד, ליערות ששם בעצם נמצאים גיבוריו של טולקין בספר וגם בסרט הנפלא שר הטבעות. אדר גולדין לא מגיע, לא זוכה להגיע לטיול השחרור בניו זילנד. וצור, יחד עם חברים, יוצאים לטיול. בכל מקום שהם מגיעים אליו, הם משאירים פתק ואומרים, חברים, חבר שלנו, אח שלי, שקוראים לו אדר גולדין, לא הצליח להגיע לטיול. הוא נפל, הוא נהרג, גופתו נחטפה על ידי החמאס בצוק איתן. אנחנו מבקשים מכם להגיע לאיזה עמק בניו זילנד שהוא מאוד מוכר למטיילים, ולבוא לשיר איתנו כאילו אדר איתנו. וביום ראשון שאחרי זה הם מגיעים לאותו עמק, וכ-150, מישהו אמר לי שהיו שם כ-200, ולאו דווקא ישראלים, באים ללכת בדרכו של אדר גולדין, ויושבים ומנגנים ושרים, ואני שואל אם זה לא מרגש ולא נפלא. ואני לא נרתע מהביקורת שתהיה, כי אני להפך, אני אומר, זה רק מקרב, זה רק מקשר, זה רק גורם לציבור החילוני להבין שבערי השומרון הם לא מתנחלים. יכול להיות, אני לא מסכים עם אלה שמכונים נערי הקבעות, אני לא מסכים עם אנשים שמפרים ועוברים על החוק, אבל כשיש מנהיגות צעירה, סוחפת, שבצהל היא המובילה, אז לא להכיר אותה, לא להיחשף אליה, לא להעריך אותה, זה עוול, ולכן דני דור ואני יצאנו למסע הזה, ואנחנו מאושרים בתוצאה שלו.
אני רוצה, קודם כל, הערה קטנטנה, אני חושב, לא בטוח שהמתנחלים עצמם כל כך נבהלים מהתיוג של עצמם כמתנחלים, אבל זה עניין ככה לדיון, לפולמוס פנים ציוני דתי, נשאיר אותו להזדמנות אחרת. אני רק רוצה לשאול אותך כך, בתוך בהקדמה לספר, עוד לפני שאתם מתחילים עם סיפורי ה-18, אתה מציין את התפנית שחלה בשנת 88, ולא סתם ציינת אותה גם אתה בשיחה הזו, עם אותו רגע שבו עמרם מצנע, אלוף, נדמה לי פיקוד מרכז היה באותם ימים, פונה לרב יגאל לוינשטיין, חוזר בתשובה שהוא הכיר אותו כקצין, ואומר לו, למה אתם לא נמצאים פה? והרב יגאל לוינשטיין פונה לרב סדן, הם יחד מקימים את המכינה בני דוד, והשאלה אם אתה באמת רואה בנקודה הזו, נקודת מפנה כלל חברתית בישראל.
תראה, כשהתחילה, אי אפשר להגיד כלל חברתית בישראל, כי זו הייתה התחלה. ומשה מרחבי התיאר לי, והרב אל ישיב, איך הייתה התחלה. וגם היום, כשאתה מסתכל על אלי, זה מקום סגפני, עם קרוונים. אני טיילתי אחרי הרב אל ישיב, הלכתי על החומות שם, לפינת הזיכרון, לראות את התמונות של חלק מהחללים, שבאמת מפוארים את מורשת אלי. אלי לא חינכה אותם למות, אבל חינכה אותם למסירות, וזה שם ההתחלה, שם ההתחלה. אבל זה לא שלא היו מצטיינים בציונות הדתית לפני זה. אנחנו, דני דור ואני, כותבים הרבה על מלחמת יום כיפור, זו מלחמה שהשתתפנו, אצלי נחרטה מאוד בזכות התפקיד שהיה לי, בזכות המלחמה הנוראה, ששם דרך אגב, שאם תהיה חס וחלילה מלחמה בסדר גודל כזה, ואני לא מאחל למדינת ישראל שנחזור למלחמה בסדר גודל כזה, הרי מה קרה? המנהיגות הפוליטית קרסה, גולדה קרסה, דיין קרס, הרמטכ"ל לא תפקד ביומיים השלושה הראשונים, ומי לקח את הפיקוד? מי לקח את ההובלה? מי לקח את הגבורה? הלוחמים, אנשי השדה, מרמת מגד, לא שלא היו מחטים נפלאים, כמו יאנוש, כמו אמנון רשת, אבל דרג הלוחמים עשה, ואני חז וחלילה, היום הצבא הרבה יותר טוב, אבל אין לי ספק שמישהו יהיו המובילים, וזה כבר בא לידי ביטוי באופרת יצוקה, בצוק איתן, בלבנון 2, יש מובילים, בכל מקום צריך מי ש... ייקח, וברגע של משבר ייצג שיחה, זה נשמע אולי נדוש ויאמר אחריי, והולכים אחריו, זה מה שקרה לרועי קליין. אני כתבתי בזמנו למלחמת לבנון השנייה, אדמה רעדה, ספר שנקרא אדמה רעדה. אז מספרים לי לוחמים בגולני, מאיפה הם שאבו את ההשראה? הם שאבו במלחמו כמו הריות בבינג'בל, קרב היום ונורא, אבל כשהם רואים שהסמגד קופץ על רימון, וזה לא אגדות טרומפלדור, כן אמר, טוב למות בעד ארצנו או לא, רועי קליין אמר, שמה ישראל כשהוא זינק על הרימון, אין בכלל ויכוח, ולפני שנפח את נשמתו בוורד הרים, הוא קורא למפקד אחר לקחת את הפיקוד.
לגבי הנקודה הזו שאתה אומר, היו מצטיינים גם קודם לכן, ראוי לציין גם את דרור
ויינברג. אני אתן לך.
דרור ויינברג, שאתם כותבים עליו גם כן.
אז אני אגיד לך, דרור ויינברג, טוב שזכרת, דרור ויינברג הוא ותיק, אבל אנחנו החלטנו בכל זאת, הוא ממש שיש שכבה צעירה, ודרור הוא הוותיק מהם, כי דרור הוא בדיוק דמות, הוא כל כך מיוחד, יש לו את כל הסיבות שבעולם, לא לשרת בסיירת מטכ"ל, לא לנסות בכלל להגיע לסיירת מטכ"ל, הוא הדודים שלו, שני האחים של אמא שלו, של בת שבע, שניהם נהרגו במלחמת העצמאות. הילדות שלו, אנחנו נכנסים ליום הזיכרון, הילדות שלו היא בין מצבות האבן בכפר סבא, כי ילד הוא משוטט, ואחר כך הוא מבין. ויש לו סיבה טובה לא ללכת ליחידה קרבית, אבל הוא קטן, הוא מכין את עצמו ללכת ליחידה קרבית. והוא מצטיין בסיירת מטכ"ל, וכשבחברון קורה מה שקורה, ותוקפים שיירת מתפללים, הוא מזנק לתוך האש. וזה כמה שבועות לפני שהוא מקבל את תפקיד חייו, מפקד חטיבת הצנחנים 35, שמשם צומחים רמטכ"ל. אי אפשר שלא לא להתפעל, כמו שאני לא יכול שלא להתפעל מאחים אוריאל פרץ. איפה יש דברים כאלה? הוא בא, הוא כולו צנו, ילד חולני, שאמא שלו כל יום בילדות שמתפללת שבכלל היא תקום בבוקר והילד הזה יעמוד על הרגליים. הוא רוצה איזה מין חוצפה, סליחה על המילה במרכאות, הוא רוצה ללכת לסיירת גולני. הם בצדק מסתכלים עליו, לא נותנים לו בכלל להתקרב לגיבוש. מה, אתה תעבור קילומטר בגיבוש, במסע, למה שאנחנו רוצים? איפה נשמע הדבר, אני מוכר לשאול אותך, שבשביל להגיע לסיירת גולני, אתה מתחיל במטבח של גולני, במטבח הסיירת, עושה עבודה, שוטף את הכלים הכי טוב שאתה רק יכול להיות. ומה קורה? אבל אתה ביום, בערב, אומר לרסח, אחרי שאתה עושה כל היום מנקה ומקרצף רצפות, ומבשל, ועוזר בסושת של הטבח, אתה אומר לרסח, הנה, 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 הנה מפקד, מפקד הפלגה, דבר איתו, דבר איתו עליי. והוא הולך לדבר איתו, אומר, בוא נהיה שמודניק רוצה. ואחרי כמה חודשים אומרים לו, אתה יודע מה, אין לך סיכוי, אבל בוא תנסה. והוא הופך להיות קצין בגולני, ונופל בקרן. ואחיו, אחרי שאוריאל נפל, אלירז, ודאי שיש לו סיבה. והוא צריך את החתימה של מרים, בשביל להמשיך כקצין בגולני. והיא חותמת. והוא הולך ונהיה מפקד בגולני ונופל. מדהים.
אני זוכר, אני רוצה להזכיר לך, אילן, דוגמה נוספת של עוד מישהו מבני המחזור של עמנואל מורנו, וזה אופר וינטר, ואתם מזכירים אותו בפתיח, ייבדל לחיים ארוכים כמובן.
אני שמח בשביל אופר שהוא לא בספר, אני אגיד לך למה. אנחנו מתמקדים בספר, בנופלים. אופר יש לו הרבה זכויות כמפקד, הייתה ביקורת עליו, אבל אני חושב שכמפקד בקרב, הוא הוכיח את עצמו מעל ומעבר.
אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו זוכרים כולם את העליהום הגדול, שהיה מסביב לאותו דף קרב שהוא הוציא, עם האזכורים של, האלוה, שבשמו אנחנו הולכים להגן על, עם ישראל, ובעצם מה שעלול לעלות מתוך הדפים האלה של הספר מן הסתם, זה חלק מהביקורת שאתה עוד תחטוף ואולי כבר חטפת, זה שבעצם אתם הופכים את הלוחמים הללו להולכים בשם מלחמת דת, כי אחרת למה הכיפה שמעליהם, הרוח שמאחוריהם, היא זו שדוחפת אותם למעשים הללו?
קודם כל, אי אפשר להכחש, אנשים האלה, כחלק מההכשרה הצבאית שלהם, ויש בתוכם כאלה שלא מרגישים בשלים, וגם אחרי זה, כדי להתחזק רוחני, קח את עמנואל מורנו. מנואל הוא כבר קצין עתיר תהילה בסרט מקל, אבל בשלב מסוים שחייב וסיפר לנו על מנתו מאיה, הוא מרגיש צורך ללכת ולהתחזק ולוקח כמה חודשים פסק זמן. אני לא יודע מה הקסם שיש באלי ובישיבות האחרות, אבל אם זה מחזק אותם, אז צהל בסופו של דבר יוצא המרוויח הגדול. אני לא נכנס כרגע לדברים של אופר וינטר, כאילו קריאה בשם השם, בואו תסתערו, ויש לו זכויות רבות כמפקד, אבל אני חושב שהנקודה הזו יכול להיות שהוא הלך רחוק מדי. אבל אני שואל חילונים, הרי אנחנו בתחקיר הלכנו במיוחד חיפשנו את החברים החילוניים של אותם 18, והיה ערב לזכרו של עשו לכבודנו, עשו חברים גם מהשייטת וגם מגולני, חברים של אביו יעקב. זה היה מפגש מדהים. אולי היו שם שניים, שלושה חובשי כיפות. והם כולם דיברו על הדו-שיח המרתק. הם, חובשי הכיפות, נחשפים לעולם החילוני. יש ויכוח, הוויכוח הוא תרבותי, לגיטימי. אבל דבר אחד שמעתי, שאלתי גם על מורנו וגם על אחרים, תגידו, ניסו להשפיע עליכם. ניסו לקרב אתכם לדעת, ניסו להטיף. אז אמרו לי שני דברים. אחד, לא. אם היה צמאון לדעת, וסיפרו לי אנשים, קצינים וחיילים של דרור ויינברג, שבלילות שבת, חלק מהשיח, זה היה מרתק אותם, הם רוצים להיחשף לעולם האחר של אנשים מסוגו של דרור. אותו דבר אני שומע על בנג'י הילמן, שהוא קצת שונה מהחבורה המתנדב, המשפחה שעלתה מבריטניה, אבל מה מאפיין את הבחור הזה? דתי, מסורתי, לא צמח ביהודה ושומרון, לא בתרשים, הוא לא נווט ברמה של החברה האלה. אבל מה יש לו? ומה מייחד אותו? מה הקנה לו מקום בספר שלנו? הוא מאמץ כמנפי חיילים בודדים. הוא יודע שאין להם לאן ללכת. והוא, הבית שלו, רב ברננה, הופך להיות מעין מלון קטן. אין מקום, הרצפה, משנים על מזרונים, ההורים דואגים שיהיה מזרונים, העיקר שיהיה פה אוכל יש בשפע, רק שיהיה מקום לישון ובאים. כשבן שנפל בקרב מרון הרס בלבנון, ההורים וחברים אמרו, מה בנג'י היה רוצה? והם אמרו, בנג'י היה רוצה מקום גדול, יותר הרבה יותר גדול מהבית, שבו יוכל לערך את החיילים. ואז הם מקימים, הם מגייסים תרומות, ומקימים את הבית של בנג'י. והבית של בנג'י, דני דור ואני היינו בבית של בנג'י, זו הייתה חוויה, זה מלון 5 כוכבים. כל אחד יש לו את החדר שלו, כל השירות, אני נאמר אילן כפיר, חייל בודד, או דני דור, באים לבית של בנג'י, יש לנו חדר, יש לנו מקום, יש לנו מיטה, יש לנו ארון לשים את הדברים שלנו, את הקסדה, את כל מה שצריך, כל הציוד, הנשק, זה פנטסטי. אחד, אחד, שאתה עובר על השמות, וכל אחד מאחוריו יש סיפור. הסיפור הגדול הוא הנתינה, התרומה, לחברה, הערך העודף, וזה מה שקנה לו מקום, יבוא גם אלינו, גם אצלכם, במגזר, בציונות הדתית, ויגידו, למה הבן שלי לא? והיו לנו התלבטות, היו לנו עוד שמות, אבל החלטנו, 18, כי אנחנו לא נפרוץ את המסגרת. אולי טעינו, אולי היה מישהו, ברור שיש, אבל זה פשוט פנטסטי. ואני מסתכל, אני בדור שלי, אני דור יום כיפור, אני מעט מאוד, לא שלא היו כיפות סרוגות, היו, אבל הם לא בלטו אצלי בחטיבת הצנחנים. היו ישראל הראל, אחרים, אבל הם לא היו נוסע לפיד כמו היום. ספי שאומן, שהוא מגד שריון במלחמת לבנון הראשונה, הוא בודד, הוא יחיד. זאב קרוג'ינסקי, מפי בשריון כיפה הסוגה, שנפל בחווה הסינית. אלה אנשים מופלאים, אבל הם יחידים. והיום, והיום, היום, אין, הנוער הזה, הדור הזה, אף אחד שיבקרו אותי מפה ועד הודעה חדשה, הם נוסע לפיד ויחד איתם אחרים, ובזכות זה אנחנו ביום הזיכרון הזה יכולים להרגיש שאנחנו חזקים מול כל מה שעומד מולנו.
אילן כפיר, כיפה סרוגה, נשק בעצלב, ספר שכמו שאמרת וציינת עורר כבר, וכנראה עוד יעורר עוד שערה ופולמוס, אבל בטוח שהרבה מאוד עניין. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ושיהיו לכולנו בשורות טובות.
רק בשורות טובות, וחג עצמאות שמח, ויום זיכרון עצוב, ונזכור את הנופלים בתוכם את ה-18 שאנחנו כותבים עליהם בכיפה סרוגה. תודה רבה לכם.
תודה, כל טוב. לקראת חגיגות ה-70 למדינת ישראל, התקיים אתמול אירוע מיוחד סביב קריאה אקטואלית, אפשר לקרוא לזה כך, של מגילת העצמאות. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד הדוברים באירוע הזה, על האופן שבו נבחר דווקא הנוסח הזה שמלווה אותנו 70 שנה, וכנראה ילווה אותנו עוד כמה וכמה שנים קדימה. איתנו על קו הטלפון חוקר הכרזת העצמאות, איש בית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור ירם שחר, שלום לך.
בוקר טוב.
אז אני חושב שכולנו מכירים את אולי 2-3 שורות הראשונות של המגילה, אנחנו הרבה פחות יודעים מה קורה בהמשך, ונרצה לשמוע ממך קצת על סיפורה של המגילה ואופן ניסוחה.
אז קודם כל אני מסכים איתך לגמרי רבים מאוד חושבים שמכירים את המגילה וחושבים שהם יודעים מה כתוב בה, אבל מעט מאוד אנשים קוראים אותה, מתייחסים אליה כמין גוון של חלקים בכתבי הקודש שלא קוראים אותם, איזה מין ספרים עלומים כאלה שיודעים
ספר
שקיימים.
ספר דניאל כזה.
נכון, יהודים מאמינים, יודעים שקיים, אבל אם יהודי מבוגר בדרך כלל כבר לא חוזר לסיפורי התורה, זה בשביל ילדים קטנים. אז יש איזו ידיעה כללית, תחושה כללית על מה שכתוב בטקסט הזה, אבל רובם לא מתעמקים, לא יודעים מה כתוב שם, ואז ממציאים את מה שכתוב שם כדי להתאכזב מהמציאות היום. אבל זה חבל, מפני שזה באמת טקסט מעניין וכדאי לקרוא אותו. חבל שמשפטן כמוני הוא היחידי מבין העוסקים בתולדות המדינה שמתעניין בשאלה הזאת, ושרוב ההיסטוריונים מתעניינים או במה שקרה במשק החלב במרחביה בין 35 ו-37, או מה שקרה בקליפורניה במאה ה-19. ואף אחד לא עוסק בתולדותיו של הטקסט הכי חשוב, לפחות בהגשמה הציונית המודרנית. אבל הסיפור הוא סיפור מאוד מעניין.
אגב, רגע, לפני שניכנס לסיפור המעניין, אתה ציינת את העובדה שאתה בעצם החוקר היחיד של המגילה הזאת. בעצם,
אוקיי, נכון.
בעצם אנחנו מדברים הרבה על היכולת של אקדמאים להתקדם במעלות המחקר על ידי ההתנצחות וההצטחזכות של אלה באלה. איך אתה עושה את זה לבד?
לא הצלחתי למצוא בר פלוקטה שירים את הכפפה ויריב איתי, זה באמת מאוד עצוב, אני כבר 30-40 שנה לבד, ואתה יודע, ודאי גם בחוגים יהודיים אמוניים, עיקר הלהט באמת נובע מפלוקטאות וחילוקי דעות, ויש איזה צדדים חיוביים ושליליים, אבל תאר לעצמך, היה יושב לעצמו איזה חוקר יהדות, וסליחה על ההשוואה, ואף אחד לא היה אפילו תורח הערות במה הוא תורח, או מגדף אותו. אז זה בדידות מזהרת, אני אומר את זה בציניות. הלוואי שהיו לי הרבה בני פלוקטה, שהיו באמת קוראים מה כתוב במסמך הזה, ולומדים את הדרך שבה הוא התעצב, ומתוך מה שהושמץ בדרך, היו גם לומדים מה המשמעות האמיתית, לפחות כוונתם המקורית של הכותבים. פשוט נפלא. אני תמיד אומר, במיוחד בחוגים שלא מאמינים, כי זה יותר קל להגיד ולעשות השוואות מהסוג הזה בין חילוניים, אבל בוא נתאר לעצמנו שהיו מוצאים טיוטה של עשרת הדיברות. היו מוצאים טיוטה שבה כתוב כבד את אביך למען יאריכון ימיך, ואחר כך היו רואים שכתוב גם אמך, והיו מבינים או משה או מי שכתב את הדיברות האלה ברגע האחרון נזכר שיש גם אמא. זה היה מעניין, אני חושב, כדי להבין משהו לעומק על הכוונה של החובה לכבד הורים. אבל הנה כאן, יש לנו הזדמנות נדירה.
זהו, מהדוגמה הזאת שנתת של הלוחות, אתה ניגש בעצם לסיפור של אופן עיצובה וניסוחה של המגילה, המחיקות והטיוטות עד ההגעה לנוסח הסופי.
נכון, נכון, בדיוק, זה מה שמעניין.
ושם, מה אתה מוצא?
מה שאני מוצא, מסמך מאוד מאוד יפה, אבל שבתהליך של עיצובו התקבלו החלטות גורליות שבעצם מעידות על זהותנו האמיתית, החלטות שמוחקות חלק מהרומנטיקה שבה אנחנו מציפים את סיפור זהותנו. אז הסיפור המפורסם ביותר שאני חוזר עליו עד שאני משמם את עצמי הוא ההשמטה של הכינוי של המדינה כדמוקרטית. המדינה הוכרזה כמדינה יהודית. כתוב, אנו מכריזים בזאת על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, ולא מדינה יהודית ודמוקרטית, כמו שכל ילד היום מותנה על ידי מערכות התעמולה להגיד. לא הכרזנו מדינה יהודית ודמוקרטית, מה לעשות? עכשיו, זה לא שמישהו לא חשב על המדינה הדמוקרטית, ועוד איך חשבו? בטיוטה 3 לפני האחרונה, היה כתוב, אנו מחזים בזאת על הקמתה של מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל. גם, אגב, היה כתוב מדינה יהודית עצמאית ודמוקרטית בישראל, ומחקו גם את עצמאית וגם את דמוקרטית. אז כדאי להתחיל לחשוב מה זה אומר, מה זה אומר עלינו, מה זה אומר עלינו היום.
רגע, אל תשאיר אותי ותעבור לעניין הבא. באמת, לא רק מה זה אומר,
הפצצה, נכון?
ודאי, לא מה זה אומר עלינו, מה זה אומר עליהם, זאת אומרת, האם הם עשו את זה מתוך איזשהו אילוץ פוליטי כדי לייצר מטריה רוחנית כוללת מהחרדים ועד השומר הצעיר, או שסיבות אחרות?
לפעמים כן ולפעמים לא, חלקים באמת השמטות מסוימות היו מהטעם הזה, אבל לגבי דמוקרטיה אני יכול לעקוב אחרי התהליך של הסילוק של המילה הזאת. קודם כל, לכתחילה יהודך מהמקום העליון יחסית, אותה הפסקה באמת מוכרת, הפסקה האופרטיבית, יהודך משם לפסקה יותר נמוכה, ואחר כך נמחקה. אז יש לנו מזכר, ברור לגמרי, של פקידים, שאולי חשבו שלא ימצאו את זה, אבל מצאנו, שבא פקיד אחד אומר פחות או יותר לעצמו ולשר שממונה, לשר המשפטים, שהוא לא יודע איך נפרע את הכינוי של המדינה כדמוקרטית, אם, ואני לא יודע אם אתה תאהב לשמוע את זה, אם אישה שיש לה ריב עם בעלה ולוקחת אותו לבית משפט לא יכולה להעיד נגדו, משום שכבר היה ברור אז שהשיפוט בענייני אישות, לפחות בין יהודים, יהיה בבתי דין דתיים, ושם אישה אינה קשירה לעדות. אז מה, איך אנחנו נפרע את זה? זה דמוקרטיה, המדינה שבאה לפחות בעניינים מאוד חשובים לאנשים, נשים אינן קשירות להעיד, זאת לא דמוקרטיה. זו דעתו אגב, אפשר לחלוק עליה, אבל זה לא, זה כשלעצמו, זה כשלעצמו לא הפלוקטה. הפלוקטה כבר הוכרעה, הוכרעה בסטטוס קוו. אבל השאלה, באיזה מידה בני הדור, המכוננים, היו מוכנים להתחייב לדברים שהם חשבו שלא יוכלו לפרוע, אז הם לא היו בטוחים שהם יוכלו לפרוע את השטר, לכנות את המדינה דמוקרטית. ואגב, הם גם התווכחו לא מעט, ובסופו של דבר החליטו להוציא את הכינוי של המדינה כעצמאית. זה בכלל, בני הדור הנוכחי לא יכולים לתפוס אפילו, לפני שהעצמאות הושגה, אבל זה לא היה ברור ב-48. בן גוריון שכנע את החברים להנהגה שמסוכן להגיד לגויים שאנחנו מקימים מדינה עצמאית. והוא ביקש לטשטש את השאלה מה בדיוק אנחנו עושים. הוא מכריז על הקמת מדינה, אבל הוא לא רוצה שהאדונים האמיתיים שלנו, הארי טרומן ויוזף סטלין, שהם יהיו מודעים לזה שאנחנו מכריזים באופן חד צדדי עצמאות. אז אפילו עצמאות אין בהכרזת העצמאות, לא רק דמוקרטיה אין שם, אפילו עצמאות אין בהכרזת עצמאות. את העצמאות לקחנו בכוח.
ואת זה אומר מי שאנחנו מייחסים לו בעצם כל כך הרבה כוח עצמאי, כל כך הרבה תעוזה, פתאום הוא אומר, רגע, פה אנחנו צריכים להיזהר.
נכון, והיה, כי הוא היה אדם פרגמטי, הוא היה אומר, בואו נשיג את כל מה שאנחנו יכולים להשיג, אנחנו נשיג, ואנחנו מכריזים על הקמתה של מדינה, אבל מה אכפת לנו שהגויים יתבלבלו ולא יהיו מודעים לגמרי, אם מה שאנחנו עושים זה יותר דומה למה שהיום אנחנו קוראים הרשות הפלסטינית, שאנחנו אומרים שזאת לא מדינה עצמאית, שזה משהו, אבל זה לא מדינה עצמאית. מה אכפת לי, אומר בן גוריון, שהאום לא יבין עד הסוף מה אנחנו עושים? במילים פשוטות, גם בעולם האמוני מכירים את הרעיון, בן גוריון אומר בוא לא נחציף פנים, בוא לא נגיד דברים מיותרים, נגיד את מה שחיוני כרגע להגיד ומה שלא חיוני לא נגיד. ומה עוד הוא משיג, איזה עוד השמטה גורלית הוא משיג? השמטה של הגבולות בסופו של דבר. בני הדור ההוא וגם בני הדור הנוכחי רוצים מאוד להאמין שהקהילה היהודית קיבלה את החלטת החלוקה של האום והקהילה הערבית לא קיבלה את החלטת. מאוד מתאים לנו לקבל את זה. אז זה שהערבים לא קיבלו את ההחלטה, זו עובדה נתונה, אבל האם אנחנו קיבלנו את החלטת החלוקה של האום? התשובה היא לא. מפני שהחלטת החלוקה של האום אמרה איפה תהיה המדינה היהודית, מה היו הגבולות שלה. ועד טיוטה 2 לפני האחרונה, הייתה מחויבות חד משמעית וברורה בהכרזת העצמאות לגבולות החלוקה. הגבולות שאף אחד לא מוכן לדבר עליהם אפילו היום. וההנהגה הפוליטית החליטה למחוק את הגבולות האלה, וקמנו כמדינה חסרת גבולות, סמלית וגיאוגרפית ודמוגרפית, קמנו ונשארנו מדינה חסרת גבולות, שלא מוכנה עד הרגע הזה להגיד איפה הגבול שלה. וכועסת על כל אחד
מי אחראי לזה? מי מתוך הגוורדיה שישבה שם אחראי לנקודה הזאת של אנחנו לא נקבל את הגבולות שאוכפים אותנו לקבל?
בעיקר דוד בן גוריון. ברגעים האחרונים הדמות הדומיננטית הייתה דוד בן גוריון, בזה וכמובן בכל דבר אחר. בכל דבר אחר. מה שכותב היום תום סגב בספר חדש נכון לחלוטין. בלא התעוזה והביטחון של בן גוריון כנראה שלא הייתה קמה מדינה. ובין היתר גם זה, אבל גם צריך להיות מודע לזה שבלא התעוזה של בן גוריון אם הייתה קמה מדינה, הייתה קמה מדינה אחרת. אולי למשל הייתה קמה מדינה בגבולות החלוקה, ואז חיפה הייתה בשטחים המוחזקים. בכל מקרה הייתה קמה מדינה אחרת. לבן גוריון היה מתווה חד ברור וחלק איך הוא רוצה לראות את הדברים, ובדברים שלא הייתה לו ברירה הוא התפשר, ובדברים שנראו לו חיוניים הוא לא התפשר. הוא אמר לחבריו, אולי העולם חושב שאנחנו דוד והגוליית מאיים עלינו, אנחנו לא דוד, אנחנו חזקים, אנחנו גדולים, אנחנו ננצח, והחרב, הרובה והחרב יקבעו איפה בסופו של דבר היו הגבולות. עובדה היא שהמלחמה לא נגמרה עד היום, אבל זה סיפור אחר. ורבים מחבריו, זה נפל על חודו של כל, ההחלטה לא לקבוע גבולות נפלה בהנהגה על חודו של כל. ברוב של 5-4 על חודו של כל נפלה החלטה לא להתחייב לגבולות החלוקה, כלומר לא להתחייב לתוכנית החלוקה, לא לקבל אותה.
זה מדהים שעל חודו של כל דבר כזה כל כך דרמטי ומשמעותי שמלווה אותנו עד היום מתרחש ומתקבל, זאת אומרת זה מראה עד כמה אנחנו כן דמוקרטים, אם הזכרנו קודם את המילה דמוקרטית.
אתה כל כך צודק, נכון. על זה אני רוצה לומר את הדבר הבא שטועים בו. בדיוק כמו שהתחלת על הצד האקדמי, התחלת לשאול על הצד האקדמי, בין הדמוקרטיה היהודית התבטאה בכל דורותיה וגם היום בכך שאכן הדברים, הכל נתון כל הזמן בפלוקתה, הכל פתוח לדיון, ואין לא כנסייה אחת ולא ראש כנסייה אחת ולא רב אחד שהוא ועל פיו נושק דבר. ואותו דבר בפוליטיקה המדינית שלנו, בזה אנחנו מאוד יהודים. והכרזת העצמאות היא, האופן שבו הכרזת העצמאות התקבלה, נכתבה, הוא אולי היהודי בכל האופנים שבהם מקיימים דמוקרטיה. כלומר, בניגוד לאגדות עכשוויות שלפיהן היה אז קונצנזוס, זו המילה שאני אולי מתאב מכולן, כאילו אז היה קונצנזוס, הכל היה ורוד, כולם היו מאושרים וכולם הסכימו על הכל, אין שטות יותר גדולה מזאת. הם רבו על כל מילה כדרכם של יהודים מאז שחר האנושות. רבו על כל מילה והתווכחו על כל מילה, ובסופו של דבר לפעמים הרוב הכריע, לפעמים הפרגמטיות הכריע, לפעמים הצורך המשפטי הכריע, לפעמים הצורך הביטחוני הכריע, לפעמים סתם אחד שכנע את האחרים בכוח הדיבור. אבל הם רבו על כל דבר, ואגב גם הדירו מן התהליך הזה, זה לא היה תהליך קונצנסואלי, מהתהליך הזה הדירו את הרוויזיוניסטים כמו שקראו להם פעם, וגם לקומוניסטים לא היה חלק בעיצוב, וודאי שערבים לא היו חלק מתהליך העיצוב הזה, וחלק גדול מהקהילה החרדית הדירה את עצמה מהתהליך הזה מרצון. רק פלג באגודת ישראל היה מוכן בכלל להיות שותף לחתימה, לא לעיצוב אבל לחתימה, ורוב הקהילה החרדית בכלל לא הייתה חלק מהתהליך. אז גם ההגדה הרומנטית כאילו זה היה הרגע האחרון, אולי הראשון והאחרון שבו היה קונצנזוס ביישוב היהודי, גם זה לא נכון. לא היה קונצנזוס ולא צריך להיות קונצנזוס.
הסיפור הזה שאתה מספר לנו כרגע, על כל כך הרבה דקויות ועמידה על דקויות, כמעט נכון. מביא אותנו למסקנה שזה מסמך שאי אפשר, ממש אי אפשר היה להוציא אותו.
עכשיו אני אקח את מה שאתה אומר, ועוד פעם מסכים איתך, ועוד רק אעצים את זה. אפילו האמונה התמימה או המתממת שלנו, כאילו המסמך יצא, אני אבהיר, כאילו באמת התקבל המסמך הזה, אפילו האמונה הזאת היא לא מדויקת, מפני שבן גוריון הביא את הטקסט הזה לדיון במה שהיה קרוי אז מועצת העם, ועוד רגע יקרה מועצת המדינה, מה שקדם לכנסת. הוא הביא את זה לדיון בקבוצה הפוליטית היותר גדולה, כן? בגוף המחוקק. ושם התגלו חילוקי דעות חדשים, משום שחלק מהסיעות שלא היו מיוצגות בתהליך העיצוב, כן היו מיוצגות במועצה, והנה ביקשו גם מהם לחתום בסופו של דבר. היו להם, לרוויזיוניסטים ולקומוניסטים, באותו מעמד, הסתרגויות מאוד 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 קשות מהמסמך הזה. אמר להם דוד בן גוריון, וזה גם בכתובים, זה בפרוטוקולים, זה פתוח לכל, זה אפילו לא דבר שאפשר למצוא רק בארכיונים, פשוט צריך לפתוח ולראות את זה. אמר להם בן גוריון, תקשיבו, עלינו להקים מדינה עוד שעתיים, ואנחנו נחזור ביום ראשון לדון במסמך הזה, ואז ניתן לו תוקף סופי. והוא לא חזר ביום ראשון ולא דן במסמך הזה, וכולנו בטוחים שיש אישור של מועצת העם למסמך הזה, ואני אומר לך שאפילו זה לא נכון. בן גוריון הציג את תהליך הדיון כקריאה ראשונה, הוא המציא את הביטוי הזה, אבל בכנסת משתמשים היום ברעיון הזה, הוא אמר, תנו לי קריאה ראשונה, תנו לי הסכמה עקרונית לעצם הכרזת העצמאות, אבל בתוכן אנחנו נדון בהמשך כשירווח. כלומר ביום ראשון, ולא חזר, לא קיים את ההבטחה הזאת. אז אפילו התוקף המשפטי, הפוליטי, הקונסנסואלי, העממי, או איך נקרא לזה, של המסמך הזה גם הוא במחלוקת, אם מוכנים לבדוק את הפרטים ולא לא, לא מוכנים לבהות אל תוך המסמך הזה בצורתו המזויפת, כמו שהוא תלוי על קירות לפחות של בתים ציוניים. אפילו הציור של המסמך הזה הוא זיוף.
ככל שאתה...
בן גוריון לא קרא משום מגילה, לא היה שם שום קלף, שום עגל לא נשחט כדי לכתוב עליו את כתב הקודש הציוני הזה. בן גוריון קרא מתוך נייר משוכפל שקראו לו סטנסיל, ואחר כך הומצאה המילה מגילה, והודבקה לזה המילה עצמאות. זאת לא מגילה ולא כתובה לה המילה עצמאות, אבל אני עדיין, אגב, חוזר ואומר שזה מסמך יפה מאוד.
לא מגילה, לא עצמאות, לא גבולות, לא דמוקרטית, מה נשאר? האמת היא, פרופסור שחר, שככל שאתה מדבר יותר, ואני מתאר לעצמי שבאמת אתה נוגע כרגע רק בדוגמיות הממש שמעל למעל, אני באמת תמה, איך נשארת לבד במערכת החקר הזה? זאת אומרת, זה כל כך...
אולי מפני שאחרים לא מוכנים לחיות עם התמונה קצת אפורה, קצת מלנכולית הזאת, ומחפשים רק דברים נשגבים, ואולי היה או אחד או שניים שהתחילו לחטט כמוני, וברגע שראו שזה לא מושלם, זה לא התאים להם, אז אולי זו הסיבה שנשארתי לבד. אני מוכן להסתכל למציאות בעיניים ולראות אותה כמו שהיא, והמדינה כמו שהיא מאוד מוצאת חן בעיניי, ותתפלל, אבל אפילו הכרזה כמו שהיא מאוד מוצאת חן בעיניי, היו אנשים חכמים שכתבו את הדברים האלה, הם כתבו את זה לצרכים מסוימים של הזמן ההוא, והם הגשימו את הצרכים האלה. היה צריך לשלוח איזשהו מסמך להרי טרומן, אז הם שלחו להרי טרומן. אחר כך היה צריך לכונן אומה, אז זייפו איזה צורת קודש כזאת, ועובדה שזה הצליח, שאיזושהי גרסה של המסמך הזה תלויה כמעט בכל מקום שבו, איך לומר, מעצבים את נפשו של הנוער, כן? וגורמים לו להאמין שיש לנו אומה. הצליח, עובדה שזה הצליח. אז מבחינתי הצלחה לא צריכה להיות מושלמת כדי להיחשב להצלחה, ומעניין לראות גם דברים שהם לא מושלמים, כמו במשפחות, כמו בזוגיות, כמו בעם, כמו בדת, כמו אולי אפילו יושב במרומים, אף אחד לא מושלם, וצריך לנסות להכיר כמיטב היכולת.
ממש לסיום, ממש לסיום, פרופסור שחר, באמת השיחה מרתקת, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לחתור לסיום. אני רוצה להיכנס רגע למשפט אחד שאמרת בתחילת הדברים, ואמרת אז שאתה נראה לך שהציבור הישראלי בונה לעצמו אידיאולוגיות מסביב למגילה, כדי להעכיר את רוחו ולומר, הנה אנחנו עומדים באותה אידיאולוגיה גבוהה. איפה אתה רואה את הדבר הזה ביום יום
שלך? או, או, או להגיד מה שגם לא נכון, שהחזון של הכרזת העצמאות לא הוגשם. בשביל להגיד אם הוגשם או לא הוגשם, צריכים קודם לדעת מה החזון. אז כשאנשים מדביקים להכרזה אידיאליים גדולים מדי של יהדות, שעל זה עוד לא דיברנו, אבל לא נספיק היום, ואידיאלים גדולים מדי של דמוקרטיה, ואז נוח להם להתאכזב עם מה שיש בפועל, אז הם עושים את מה שאמרתי, הם ממציאים עבר. אז יש כאלה שממציאים עבר כדי להתאכזב ממנו, אז רוב הזקנים עושים. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו בני 70, כמדינה אנחנו בני 70, ו-70 זה גיל די זקן. רוב הזקנים עושים את זה, וחבל שאנחנו גם כעם עושים את זה. מה הם עושים? רוב הזקנים ממציאים איזו ילדות מאושרת שלא הייתה ולא נבראה, כדי להתאכזב מסביבתם, להתאכזב מסקנתם. הכל כבר לא מה שהיה פעם. נו, רובנו לא זוכרים שגם הילדות לא הייתה, אצל רובנו לא הייתה מושלמת. אז חבל שאנחנו חוזרים כעם על הפגמים של האדם. עם בדרך כלל צריך להיות יותר חכם מסך כל בני האדם שמחברים אותו. ואנחנו מתנהגים באמת כמו זקנים, כמו מה שכונה במקורותינו תרח. אנחנו מתנהגים קצת כמו תרח עם זקנים שממציאים לעצמנו ילדות מאושרת מדי. היא לא הייתה מאושרת, היא הייתה בסדר גמור, היא לא הייתה מאושרת. וגם היום אנחנו בסדר גמור, אבל לא מושלמים.
אז יש לנו גם אופטימיות שמלווה את כל השיחה הזאת.
ריאליות, ריאליות, לא אופטימיות ולא פסימיות.
ריאליות אופטימית, הנה.
יכול להיות.
הפרופסור ירם שחר, החוקר היחיד של מגילת העצמאות, חוקרים, אקדמיה, התעוררו. יש פה שטח גדול לדון בו. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה, תודה. יום טוב.
ועכשיו ניתן הצצה קטנה אל חג העצמאות המתקרב אלינו, איתנו נמצא על קו הטלפון, רב סרן דלת, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
סגן מפקד טייסת, בית טייסת 117, בבסיס רמת דוד, ואתה בחג, במהלכו של החג, אתה תוביל עם ה-F-16 שלך את מטס יום העצמאות של חיל האוויר.
זה נכון, אני ממשתתפי המטס.
ממשתתפי המטס, ככה אתה אומר בצניעות ובענבה. אני רוצה לשמוע איך קצת על ההיערכות לאירוע הזה, ההכנות, התרגולים, כמה זמן אתם כבר מפוקסים ליעד הזה בתרגולים שלכם?
תראה, מטסי יום העצמאות, אמנם אירוע של יום אחד בלבד, אבל הם כן דורשים הכנות מקדימות במשך כמה חודשים אחורה, משלב התכנון הקרקעי במטה ועד שלבי התרגול והביצוע באוויר. היום בבוקר רק תרגלנו בירושלים מעל בית הנשיא, ובמהלך כל השבוע כלל החייל מתאמן. בכל שנה אנחנו רוצים להשיג ביצועים מוצלחים וכמה שיותר טובים לכבוד חגיגות העצמאות, לכן אנחנו מתאמנים על כך זמן רב.
זאת אומרת, אתם כל שנה מנסים לשבור שיאים מבחינתכם?
אין כאן עניין של שבירת שיאים, אבל כן, אנחנו מתאמנים על הדבר הזה בשביל להביא ביצוע מדויק ומושלם ככל הניתן, וזהו.
לנו העם הפשוט שמסתכל מלמטה, זה נראה כמו שבעצם מי שנמצא שם זה אקרובטים, ובעצם מה שאתה אומר לנו זה לא אקרובטים, זה טייסים רגילים שיכולים מחר למצוא את עצמם במשימה מחוץ לגבולות, נכון?
אז קודם כל במסגרת המופעים לאירועי יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל, יש כמה וכמה מפגנים שונים שמוטסים על ידי טייסים מטייסות שונות, על פלטפורמות שונות, אבל כן, כלל הטייסים הם טייסים מבצעיים בטייסות המבצעיות. בנוסף, גם כידוע, אנחנו גם מקיימים מופעים ברחבי המדינה של הצוות האווירובטי על מטוס האפרוני, ואלו הם טייסים מבצעיים שאם יידרש, כן, הם מבצעים פעילות מבצעית.
זאת אומרת, אין צוות אקרובטי, שזה התחום שלו, ששנה שלמה הוא מתרגל את הנושא הזה.
זה צוות אווירובטי שכן מבצע הרבה אימונים ומתאמן על המופע הספציפי, אבל זה לא תפקידם היהודי היחיד, הם גם מבצעים טיסות מבצעיות בטייסות הקרב, וכחלק ממופעי יום העצמאות, הם גם משתתפים כטייסים פעילים בתוך הצוות, ומתאמנים על כך לא מעט זמן, וכשנדרש הם חוזרים לטייסות המבצעיות.
אז בעצם אני אשאל אותך, דלת בתמימות, אם אתם הרי הטייסים הטובים בעולם, ואל תצטנע עכשיו, ואתם עושים כל כך הרבה פעולות בכל מקום אפשרי, בכל מקום שנדרש, למה אתם צריכים להתאמן כל כך הרבה? זה אמור להישלף לכם, לא?
תראה, לגבי פעילות מבצעית אני פחות אתייחס, אבל כן יש פה עניין של, יש פה עניין של דיוק והתמקצעות, כמו בכל דבר בחיים. אתה רוצה להיות טוב במשהו שאתה עושה, אתה תתאמן עליו כמה שצריך בשביל להגיע לדיוק המרבי ולביצוע הכי טוב שאפשר. בעיקר בגלל שזה חשוב לנו לבצע את הדברים בצורה יפה, מסודרת, בטוחה בעיקר, בכל הנקודות במדינה. וכן, אנחנו מתאמנים על זה לא מעט, כי פשוט צריך, וזה לא כזה פשוט, וזה לא נשלף כמו שחושבים שזה. זה דבר שהוא קשה, יורדים מזיעים בסוף הגיחה, מתחקרים את הגיחה, כלומר, רואים מה היה טוב ומה לא היה טוב בגיחה, ומנסים לשפר את זה בצורה הכי טובה שאפשר.
אז יש תחקירים גם בסוף הגיחות האלה. ואיך מתכננים בכלל? זאת אומרת, איך מתכננים את המופע? יושבים ממש על ניירות ומסרטטים, זה בשלב הראשון, עושים את הצורה הזאת בשלב הזה. איך זה עובד הדבר הזה?
כשאתה מתייחס למופע הספציפי הזה, אני מניח שאתה מתייחס לצוות האווירובטי שמטיסים את המטוסי אפרוני.
כן.
פה יש מקצוענות לא מועטה. אני אינני שותף בצוות הזה, ולכן אני לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל מהכירות הקטנה, המועטה שיש לי סביב הנושא הזה, מתאמנים על זה המון, בעיקר התכנון הקרקעי, וכן, מסרטטים על דפים, ומשתמשים במטוסים קטנים בשביל להדגים מה בדיוק יהיו התרגילים, וזה תרגילים שהם מאוד מושקעים, ומבצעים אותם בעיקר בצורה הכי בטוחה שניתן. זה כמובן עובר מסכת אישורים, והצגות לא מועטות לבחירים בחיל, וזה תהליך מאוד מקצועי שמתבצע סביב התהליך.
מי קובע את האופן שבו ייראה התרגיל?
שוב, אני לא בתוך הצוות הספציפי הזה, ולכן הצוות האווירובטי הוא בכלל נושא אחר, אני פחות מכיר, ולכן אני מתייחס...
אצלכם, מה שאתה עומד לעשות. עזוב את מה שהם עומדים לעשות, מה שאתם עומדים לעשות, המטס שלכם, מאיפה הוא יתחיל, מתי הוא בדיוק עולה, מי נכנס, איפה, כל הדברים האלה, גם אם זה לא בדיוק אירובטיקה, יש פה איזשהו תכנון מוקדם. מי קובע את התכנונים האלה?
כשאתה מתייחס לנושא הזה, אנחנו משתתפים בתוך המטס שבעצם סובב מדינה, ואין פה עניין של תרגילים, כלומר אנחנו לא באמת מבצעים תרגילים אווירובטיים, אלא נטסים בצורה שהיא יחסית ישרה ואופקית, אמנם במבנים שהם, כן, גדולים יחסית וקרובים אחד לשני בשמיים, כלומר כמה מטוסים שנמצאים בצמידות אחד לשני, וגם מספר מבנים שהם טסים יחסית בקרבה אחד בין השני. וכאן יש עניין של תכנון, בעיקר תזמון, זה פחות תכנון אקרובטי, אווירובטי, והסיפור כאן הוא בעיקר תזמון קרקעי, מתוכנן ומתוזמן היטב, וכל מוביל משימה, כלומר כל מוביל מבנה, הוא יודע בדיוק מתי הוא צריך להגיע לאיזה נקודה בשמיים, ויש כאן אופרציה גדולה, יש כאן מסוקים, מטוסי קרב, מטוסי תובלה כבדים וקלים, מכל הסוגים. בנוסף, השנה גם יש, לשמחתנו, מצטרפים באופן חד פעמי וייחודי, מספר כלי טייס ממדינות זרות, יוונים עם F-16, פולנים עם מטוסים מסוג אחר, בריטים, אוסטרים, איטלקים, וגם הם שותפים לאופרציה הרחבה הזאת בשמיים, כזה שזה יראה מאוד יפה, ובעיקר בטוח, וכאן יש תכנון, באמת קפדני מאוד, מי עובר באיזה נקודה ובאיזה שעה מדויקת, והעיקר זה להגיע לנקודה שאלה אתה מתכוון להגיע, בול בזמן.
איך מבטיחים באמת את הנושא? חזרת כמה פעמים על המילה הזאת, לעשות את זה בטוח. מכיוון שמדובר במשהו שהוא לא מבצעי, הוא לא מחויב המציאות, יש איזשהו חשש מיוחד שאם חלילה דברים לא יהיו מדויקים, צריך להימנע בקיצור, צריך שלא להגיע למצבים כאלה?
כן, כמובן. זה הבטיחות מעל הכל. ואם יש, כמו שאנחנו אומרים אצלנו, אם יש ספק, אין ספק, לא לוקחים פה סיכונים מיותרים, ולכן גם כחלק מהשאלות הראשונות שלך, אנחנו מתאמנים על זה הרבה, גם כדי לוודא שוב ושוב שאין פה סיכונים מיותרים שאנחנו לוקחים, אבל כן, חשוב לנו לציין את 70 שנות העצמאות של העם היהודי במדינתו, על ידי מטסים גדולים ויפים ומרשימים, ולכן אנחנו מבדים גם את הבטיחות וגם את הביצוע המדויק.
יפה, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה, נציין, אתם עוברים ברחבי הארץ, לא רק במקום אחד, יראו אתכם. רב סרן דלד, סגן מפקד טייסת, טייסת 117, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה וחג שמח.
בהצלחה, חג שמח. בלי יותר מדי תשומת לב ציבורית, קיימת ממש בימים אלה שביתת רעב של מי שהורשע ברצח הנער אבו חדר. 11 ימים של שביתת רעב, אנחנו מדברים על יאיר בן דוד, ואיתה נמצא על קו הטלפון, עורך דינו, עזריאל פרידנברג, שלום לך.
שלום וברכה.
בעצם על מה שביתת הרעב, מה הוא מבקש?
יאיר בן דוד בעצם מבקש דבר ערכי מאוד, לא משהו שחפצי של הטבה או טובת הנאה כלשהי, אלא הוא מבקש דבר ערכי של השוואה בין מחבל במרכאות יהודי לבין מחבל ערבי שהרג ישראלים יהודים. לנגד עיניו, הוא כבר בשנים שהוא יושב שם, וכל עם ישראל יודע ורואה שכל מחבל ערבי שהרג ורצח ילדים במיטתם או בביתם, או מבוגרים ישראלים, יהודים, מגיע לקייטנת האסירים של כותלי בית הסוהר, ואחרי זמן קצר משתחרר. ולעומת זה, הישראלים שנסחפו או שהגיעו למצב של רצח ורקע לאומני, בעצם נמקים בבתי הסוהר ללא התייחסות, ללא שום דבר. כל מה שבעצם יאיר מבקש זה השוואה, שוויון בענישה, שוויון בשחרור, שוויון מלא בין התוצאה של המאסר והמאסר עצמו של אסירים יהודים וערבים שהואשמו על אותו רקע, על אותו עונש ועל אותו גזר דין. ולעומת זה בתוצאה היא מופלט באופן נורא. במיוחד בעניין של יאיר, שיאיר בעצם עשה את העבירה כשהיה בגיל 16, הוא היה קטין. עכשיו ידוע בריש גלי הפסיקה של אהרון ברק, הנשיא דאז, שקטין בגילים כאלה אין לו משהו אידיאולוגי שמניע אותו. אין אידיאולוגיה, אין משהו לאומני שמניע אותו, אלא הגיל זה הנסיבות של הסביבה, של הלחץ החברתי, וזה מה שקרה באמת עם יאיר באופן בולט. כי הוא הגיע למעשה שעשה אחרי רצח שלושת הנערים. מרצח שלושת הנערים למחרת בבוקר, הוא נסחף והוסט למה שהוא עשה. לא שיש לו אידיאולוגיה לזה, אלא המניע עצמו היה האסת והסחף של כל העם ישראל שהיה מזועזע מרצח שלושת הנערים. ועל זה בעצם הוא שובת רעב, לא נותר לו רק אלא לשבות רעב, כי זה הכלי היחידי שיש ביד אסיר שהוא רוצה למחות על דבר ערכי בוודאי.
עכשיו בעצם האמירה שלו היא לא רק, אם אני מבין נכון, היא לא רק על זה שככל הנראה הוא לא ישתחרר בשום עסקת שחרור כזו או אחרת, אלא גם על התנאים שהוא נמצא בהם. מה התנאים הללו?
התנאים שהוא נמצא בהם הם בעצם, זה לא ממש, זה ודאי שלא הניע אותו לשביתת רעב ודברים כאלה. אבל התנאים, אם כבר אנחנו מדברים על זה, התנאים של אסירים ביטחוניים יהודיים, הם קשים מנשוא. אין ביקורים פתוחים עם המשפחות. אין טלפונים פתוחים, אלא עם עורך דין ומצב, או עם רופא. אין כל דבר שבאפשר, שמותר לכל אסיר פלילי, שהורשע ברצח המוני אפילו, אבל על רקע פלילי, אין לו שום דבר מהזכויות שיש לאסיר הפלילי. ודוגמה, למשל,
הלאומני אתה מתכוון.
כן, הלאומני, לא, אני אומר, האסיר הלאומני היהודי, שאפילו לא על עבירת רצח, אלא על עבירת ציור גרפיטי לאומני, הוא נאסר בגלל הציור גרפיטי לאומני. הוא נחשב אסיר ביטחוני. אסיר ביטחוני, ברגע זה, הוא במצב הרבה יותר גרוע בתנאי המאסר מאשר אסיר פלילי שעבר עבירת רצח. אסיר פלילי שעבר עבירת רצח, מורשה מיד לביקורים פתוחים, לטלפונים פתוחים, לכל ההטבות שיש לכל אסיר ואסיר. אסיר ביטחוני, על כל עבירה שלא תהיה, ושמוגדרת על ידי השבת כלאומנית, הוא נמנע מכל דבר שמותר ואותר לאסיר פלילי.
אז בעצם אתה אומר לנו, שאין... אין בה תנאים גורם שהביא אותו לשביתת הרעב הזו, אז אני רוצה לשאול אותך מה כן יפיס את דעתו, באיזה שלב הוא יאמר, אוקיי, אני מפסיק, כי אני מבין שהשב"ס מנסה לשכנע אותו.
אני פגשתי, אתמול הייתי אצלו שעה, שוחחתי איתו, פגשתי בחור אסיר, חלוש בגופו, איתן בדעתו, חזק ודעתו ובדעת צלולה ובמודעות ובתודעה, זה לא שהוא נכנס לשביתת הרעב הזה באיזשהו היסח הדעת או לא באיזה תוכנית, הוא מודע לזה, הוא אומר בציב בלשון הזאת, אני או יוצא חי מכאן בהשוואה כמו משחררים אסירים ביטחוניים ערבים על כל אירוע שיש בצד הערבי, אם זה חג כזה או אחר, אם עכשיו חג העצמאות עומד בפתחנו ולא משחררים כמו שמשחררים בעצמאות של ארגוני החבלה למיניהם או של הרשות הפלסטינית בחגים שלהם כמחווה משחררים אסירים ביטחוניים ערבים, ואצלנו בחג העצמאות לא משחררים אף אחד ביטחוני יהודי, אז או שאני אשתחרר בצורה הזאת עקב חג, או שאני אשתחרר על ידי שאני יצא מכאן בארון מתים לפי דבריו. הוא הולך בדעה הזאת, הוא הולך עם השביתת רעב שלו עד לתוצאה הסופית שהוא רוצה שוויון ערכי בין אנישה ובין שוויון בשחרור עצמו גם. לא יעלה על הדעת שבאנישה הם שווים ובשחרור הם לא שווים.
אז בעצם הוא רוצה כרגע, הוא אומר אני מפסיק את שביתת הרעב במידה ואני משתחרר.
כן, הוא לא מצפה שישתחרר מהיום למחר, אבל שהדבר הזה יעלה על סדר היום שאסירים ביטחוניים ישתחררו באותה הקבלה כמו שאסירים ביטחוניים ערבים משתחררים בחגים שנערכים ומתארים בחג של הערבים. אותו דבר, תמיד יש מחוות שעושים לערבים בחגים שלהם. הגיע הזמן שגם כן אסירים ביטחוניים יהודים שהוגדרו על ידי המדינה כאסירים ביטחוניים יהודים יהיו באותו רמה. באותו שוויון, ולא שהם נמקים שנים רבות בכלא, ללא תנאים וללא שום דבר.
ואתה אומר, הוא לא מתכוון להפסיק, אתה מספר לנו, אבל גם כמו שאמרנו ששב"ס מנסה לשכנע אותו להפסיק את השביתה, איך עושים את זה? איך מנסים לשכנע אותו שם?
שב"ס מנסה לשכנע אותו להפסיק את השביתה בזה שהוא נותן לו, מביא לו עובדות סוציאליות ואת רופא הכלא, שהוא מסביר לו שזה יזיק ל... למצב הגופני שלו, והוא יכול להגיע לשלב הכרעה כזאת של לאבד הכרה, ואז יהיה בלתי נשלט על ידו, וכל מיני דברים של המאוד תיאורטיים, שום דבר מעשי שבעצם שבאס בא ואומר לו, תשמע בוא, יש לי הצעה מעשית א' ב' ג', תעצור את השיטת רעב. זה לא קורה, מה שקורה זה דברים תיאורטיים, אקדמיים, שאין להם שום אחיזה, ולא אוחזים מים לשום דבר. והוא גם לא מצפה למשהו שמינורי, הוא מצפה למשהו שבאמת יעשו שוויון ערכי, הוא פשוט לנגד עיניו לא יכל לעמוד מול העוול והעיוות הנורא שקורה.
עורך הדין עזריאל פרידנברג, מייצגו של יאיר בן דוד, שהורשע ברצח הנער אבו חדר, תודה רבה לך.
בבקשה.
כל טוב, שלום.
שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן המעט ארוך הזה, תודה. תודה ללזר שטרן, חבר הכנסת והאלוף, תודה לפרופסור רם שחר, תודה לאילן כפיר, לעורך הדין עזריאל פרידנברג, לרב סרן דלת. תודה לכם על ההזנה, סעו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.